רק שנייה, אני רוצה, ברשותכם, אמרתי שיש פה הרבה דברים לגוע בהם, אז אתם תסלחו לי, אבל אני רוצה להוכיח לכם שהאום הוא אנטישמי. אני רוצה להראות לכם כמה, דרשה אחת, לפחות דרשה אחת באום, שתסביר לכם הכל לבד אחד. מישהו שנותן דרשה באום עצמו, אתם תראו אותו, כן, הוא טוען נגד האום, הוא מסביר מה הבעיה של האום, ואני רוצה שאתם תראו את זה. לפני שאני אראה לכם כל היתר הבא.
I now give the floor to a representative of United Nations Watch.
Thank you, Mr. President. Six decades ago, in the aftermath of the Nazi horrors, Eleanor Roosevelt, René Cassin, and other eminent figures gathered here on the banks of Lake Geneva to reaffirm the principle of human dignity. They created the Commission on Human Rights. Today we ask, what has become of this noble dream?
In this session, we see the answer.
Faced with compelling reports from around the world of torture, persecution, and violence against women, what has this council pronounced? What has it decided? Nothing. Its response has been silence. Its response has been indifference. Its response has been criminal. One might say, in Harry Truman's words, that this has become a do-nothing, good-for-nothing council, but that would be inaccurate. This council has, after all, done something. It has enacted one resolution after another, condemning one single state, Israel.
In the announcement,
there will be three more this session. Hamas and Hezbollah have been granted impunity. The entire rest of the world, millions upon millions of victims in 191 countries, continue to go ignored. So yes, this council has done something. And the Middle East dictators who orchestrate this campaign will tell you it is a very good thing, and that they seek to protect human rights, Palestinian rights. So too, the racist murderers of Darfur women, the rapists of Darfur women, tell us they care about the rights of Palestinian women. The occupiers of Tibet care about the occupied, and the butchers of Muslims in Chechnya care about Muslims. But do these self-proclaimed defenders truly care about Palestinian rights? Let us consider the past few months. More than 130 Palestinians were killed by Palestinian forces. This is three times the combined total that were the pretext for calling special sessions in July and November. Yet the champions of Palestinian rights, Ahmadinejad, Assad, Gaddafi, John Dugard, say nothing. Little three-year-old boy Salam Baloucha and his two brothers were murdered in their car by Prime Minister Haniyeh's troops. Why has his council chosen silence? Because Israel could not be blamed. Because, in truth, the despots who run this council couldn't care less about Palestinians or about any human rights. They seek to demonize Israeli democracy, to delegitimize the Jewish state, to scapegoat the Jewish people. They also seek something else, to distort and pervert the very language and idea of human rights. You ask, what has become of the founder's dream, of Eleanor Roosevelt, of René Cassin, of John Humphrey, P.C. Chang, Charles Malik, who assembled here in Geneva 60 years ago. Mr. President, with terrible lies and moral inversion, this council is turning that dream into a nightmare.
Thank you, Mr. President. Zelza?
No. For primera vez.
The first time. In this session, I will not express thanks for that statement. I shall point out to the distinguished representative of the organization that just spoke, the distinguished representative of United Nations Watch. If you can listen to me, I'm sorry, but I'm not in a position to thank you for your statement. I should mention that I will not tolerate any similar statements in the council. The way in which members of this council were referred to, and indeed the way in which the council itself was referred to, all of this is inadmissible. In the memory of the persons that you referred to, founders of the Human Rights Commission and for the good of human rights, I would urge you in any future statements to observe some minimum
יש התנהגות נאותה בשפה תקינה.
הוא
מטרב, אוקיי? מה פתאום דיברת ככה באומות המאוחדות? רבותיי, זה לא הפעם הראשונה. אני יכול להראות לכם עוד הרצאה אחת שכדאי שווה לשמוע אותה.
אלן דרשוביץ.
Stood idly by genocide, given a platform to Holocaust deniers, and disincentivized the Palestinians from negotiating a reasonable two-state solution. Just think back, to summarize what others before me have said, think back to one dramatic year, 1975, when between 2 and 3 million
יש מספיק אנשים שתוקפים את האום, גם האישה הגברת הזאת, מדברת
מאוד מאוד...
Tapestry that passes for respect in the meeting rooms of the United Nations. So I will get right to the point. The UN is not having a conference on the threat that global anti-Semitism poses to international peace and security. This is lunchtime. The courageous organizer, assisted by the principled representative of the small state of Palau, is independent of the UN. The facilities are not free. But why couldn't the UN, founded on the ashes of the Jewish people and presently witnessing a widespread resurgence in anti-Semitism, sponsor a conference on combating global anti-Semitism? The answer is clear. Because the United Nations itself is the leading global purveyor of anti-Semitism. Photo ops of the UN Secretary General and the UN High Commissioner for Human Rights at the gates of Auschwitz are not an alibi. One does not honor the memory of Jews murdered by intolerance 6 decades ago by inciting murderous intolerance towards the remnant of the Jewish people in the here and now. Incitement to hate, like declaring Israel to be racist, as does the UN Durban Declaration, flagship of the UN racist anti-racist. In theory, the UN Charter demands equality both of individual men and women and of nations large and small. In reality, the UN mass produces inequality for Jews and the Jewish nation. 35% of all resolutions and decisions ever adopted by the UN's top human rights body, the Human Rights Council, that are critical of the rights records of specific states, condemn one state, Israel. That's anti-Semitism. 50% of the emergency special sessions of the General Assembly over 6 decades were convened to denounce Israel. No emergency special session has been called on any other state in over 30 years. That's anti-Semitism. The Human Rights Council has a fixed agenda with one item to condemn Israel at every session, and one item to consider the other 192 UN member states if required. That's anti-Semitism. 70% of all the 2013 General Assembly resolutions
היום אני רוצה שאתם תראו את זה. שימו לב, זה סיפור חשוב.
China has long been a surveillance state. Now Big Brother needs Big Dark.
שימו לב, יש 200 מיליון מצלמות בסין. אם אתה מנסה לחצות את באדום, אז אתה תקבל תגובה כזאת, אתה תשמע פתאום רמקול, שמואל, תחזור, לא, אין שמואל בסין, אבל לא משנה.
נגיד... צ'ונג צ'ינג צ'ונג.
צ'ינג צ'אנג, חזור חזרה. מזהים אותם לפי תווי הפנים, הרי אתם כשאתם עושים תעודת זהות, אז תעודת זהות ביומטרית, יש לכל אחד שבב, השבבים כבר נמצאים אצלכם באמריקן אקספרס, בוויזה, במאסטרקארד ובתעודת זהות, אתם תראו את השבבים, ברווקה. למעשה, מה שקורה זה המדינה, זה לא, האינפורמציה הזאת היא, יש במה שנקרא בינה מלאכותית. זה לא אנשים ששולטים שם, זה בינה מלאכותית. המחשב מפקח, מקבל את כל הנתונים, לא רק דרך המצלמות, יש G5, וזה מודיעין זמן אמת. מה זה אומר מודיעין זמן אמת? ברגע אמיתי רואים כל דבר שאתה עושה. אגב, G5, כשמתקנים אותו כל 50 מטר או כל 20 מטר, זה גלים מילימטרים קצרים. זאת אומרת, כדי לחדור קיר, זה חודר קירות, יכולים לראות אותך גם בתוך המקלחת. גם אתה עושה בשירותים. לא, זה אין פרטיות. מה אתה אומר? אני רוצה לדבר על זה, שנייה, אני רק רוצה שאתם תבינו, סליחה, אבל אין לי דרך, כי אינפורמציה היא לא חרדית, מה אני יכול לעשות? אז אני אתן לכם לראות את הדברים, אבל תנסו להבין, כי יש פה בעיה, האינפורמציה לא נמצאת אצלכם, לא נמצאת פה, היא נמצאת שם. צריך להביא אותה אליכם, להנגיש אותה
אליכם. In trials across the country, cameras and spyware are watching. Mapping your digital footprint to every step you take. What you do, say, and even think is being monitored and marked against you. The party calls it social credit, a personal scorecard for 1.4 billion citizens, rewards for good behavior and punishments for bad.
It's not operational
yet.
This report
will show you a vision of China's dystopian future, the world's first digital dictatorship. China's cities are already watched with cameras, around 200 million of them. What's changing is they're getting smarter. China is positioning itself to lead the world in artificial intelligence.
Technology
is a key proving ground. Facial recognition, body scanning, and geo-tracking, matched with your personal data and online behavior, will power the social credit system, leaving no dark corner to hide. At the World Intelligence Congress in Tianjin, Big Brother's new toys are on show. Several of the exhibitors here, including tech giant Alibaba, are now working with states to write the algorithms that will calculate the social credit score. The score could even change in real time, depending on what you put in the
control.
Buy a lot of alcohol suggests dependence, lose a couple of points. Buy a bag of nappies, gain a few, suggests responsibility. Late on mortgage payments or your tax return, lose a lot more. Not that Dan Dan would risk that. She keeps a close eye on her financial rating, but it
holds up.
Seen the dark side of the social credit system. Investigative journalist Leo Hu. With a street smart, hands-on approach, Hu has exposed high-level corruption and solved murder cases abandoned by the police. In many countries, he'd be celebrated, not in China.
Okay, אמרנו את זה. אני רוצה עכשיו לגוע בנקודה אחרת, נקודה... סתם, אני לא רוצה לזעזע אתכם, אבל מה שיש לי כאן זה... אתם יודעים, מי זה ראש ה-HWO? מי זה ראש ה-HWO? לא, לא, ביל גייטס הוא בעצם תרם 100 מיליון דולר, וגם ארצות הברית 500 מיליון דולר, ותרם שמשך את זה, אבל זה גם תרגיל, כי הוא משך את זה, ונתן לראש עיריית ניו יורק לשלם את זה. כאילו, זה הכל משחק, כי גם טראמפ בתוך העסק הזה, זה לא בדיוק משהו חושבים. יש פה את ה-Q, כאילו ה-Q נלחם נגד הקבל, נגד המאפיה, אבל בעצם שניהם זה שני מרקחיים של אותה מאפיה. אני רק רוצה, אני לא רוצה לזעזע אתכם, אבל אין לי ברירה. אתם יודעים מי עומד בראש ה-HWO? מישהו שנלחם על ידי טראמפ. האיש הזה הוא סטניסט. זאת אומרת, כשמשרד הבריאות הישראלי, האתיופי, כן, האתיופי. לא שומע. World Health Organization. ארגון הבריאות העולמי מקבל, הארגון הבריאות שלנו מקבל הרבה ארגון הבריאות העולמי, אבל הם סטניסטים, הם אילומינטים. איך אני יודע את זה? בואו נסתכל, אני אראה לכם את זה, אל תזדעזעו, כי אני רוצה להכשיל אותם, אני רוצה להראות לכם את... שהם סטניסטים, אז תשמעו אותו. אני מראה לכם את ראש ארגון הבריאות העולמי, הוא סטניסט, והוא שייך לאילומינטי. אתם בטח תזהרו אותו, אתם יודעים, הוא אתיופי, נכון? אז ראים אתם אותו פעם? אתם... אילו שם. זה הוא בטקס, וזה מה שעושה בזמן הלבדוני התנאי שלי. אז שתדעו מי זה האש. לא, לא. לא יודעים שזה.
שבבים משתלים שמתקשרים עם המוח, השתלת עין ביונית הם רעיונות.
היום כבר משתלים לאנשים במוח שבבים, היום זה כבר, זה לגיטימי. אני רוצה להראות לכם שהם עושים את זה בצורה יפה, הם מקדמים את זה עם פרסומות, והם יראו לכם עכשיו מישהו ויראיינו בחור צעיר, שהשתילו לו שבב והוא יכול לפתוח את הדלת של המכונית, הוא יכול לפתוח את המשבח, הוא יכול לפתוח את הדלת של האוטו, והוא אומר לכם, וואלה, מה זה סבבה, אני לא סבבה בצורה של מבטיחות, מקדמים את זה, מקדמים את זה עם פרופוגנדה, עם תעמולה, כדי שכולם בסופו של דברים שלהם. בואו נראה את זה, אבל אני...
עוד שמתורגמים לסרטי מדע בדיוני כבר עשרות שנים, אבל גם... עומר בן 29 הוא הישראלי הראשון שהשתיל לעצמו שבבים אלקטרונים.
אז אצלי השבבים מושתלים ממש כאן בין האצבע לגודל, ביד.
זה השבב הראשון שהוא?
זה השבב הראשון, הגדול יותר, הוא ממש בולט, אפשר לראות אותו.
ממש מאוד אישים אותו.
לעומת זאת השבב שפה הוא כבר שבב קטן יותר, באופן מפתיע, אני אפילו לא מצליח להרגיש אותו. רק עם מגנט, אני יכול למצוא איפה הוא נמצא. אפשר פשוט לתכנת אותו עם הטלפון. אז למשל כרגע הוא מתוכנת להיות איזשהו כרטיס ביקור. אז אפשר ממש לקחת את הטלפון ולסרוק את היד. הוא מצא את הדג.
אבל זה שלך, ואם אני לוקחת את הטלפון
כן,
שלי...
כן, יכולה לסרוק לי את היד, ונדגים את זה. כל המידע שיש מופיע פה, ככה לא צריך להחליף טלפונים או להתחיל לשלוח בוואטסאפ את הכרטיס ביקור וכו'.
הוא לא צריך את צרור המפתחות כדי להיכנס לבית או למכונית, הוא פשוט מצמיד את היד לחיישן.
באמת תחליף תור למפתחות, כי אפשר לראות איזה צרור מפתחות הייתי צריך לסחוב אם לא היה לי את השבב, זה נכון שזה לא מחליף את זה לגמרי, לפחות ביום-יום אני לא צריך לסחוב את זה איתי כל הזמן. והכי חשוב, אם אני באמת רוצה לצאת מהבית, למשל כדי לרוץ, אני לא צריך לחשוב איפה אני עכשיו דוחף את המפתח כדי שלא ייפול לי. אם אני הולך לים עם האוטו ואני רוצה לנעול את האוטו וללכת לים, אני לא צריך לחשוב איפה אני עכשיו מחביא את המפתח, אני פשוט מעביר את היד ליד החלון, אני יכול להיכנס למים, לקחת איתי רק מגבת, מאוד שיפר את איכות החיים, נגיד זה ככה.
אבל בשביל לפתוח את האוטו ובשביל לפתוח את הדלת של הבית או הדלת של המעבדה, להשתיל לתוך הגוף שבב אלקטרוני, זה נשמע לך סביר?
לא, כשאומרים את זה ככה, זה באמת נשמע הצעד די מאוד מרחיק לכת, אבל כשחושבים על זה שמדובר על זריקה, שהיא איפשהו בין, לא יודע, חיסון לתרומת דם, זה לא צעד יותר מדי פולשני או מפריע, ולמעשה מאותו יום שוכחים שהשבב שם.
מה מגניב? זה מגניב!
טוב, הם מראים עוד אנשים שיש להם שבבים. אני רק רוצה להראות לכם משהו שבאמת, הבעיה עם השלבים. מה הבעיה עם השלבים?
זה
מאוד
מאוד
מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד רגע, בוא תדע, אם אתה לא יודע, אז מה, תדון. תדון במה שאתה כן יודע. מה שאתה לא יודע לא קיים בעולמך. ואדם יודע... איפה אומר המהר"ל, אדם חי לפי ידיעותיו. נדבר על זה. שימו לב, האיש הזה נרצח, אהרון רוסו, הוא היה חבר, במאי סרטים, הוא היה חבר של רוקפלר, שזה אחד מראשי המאפיה העולמית, הטופ של הטופ. הוא שתה איתו, אכל איתו, חבר שלו, ואז הוא גילה לו כמה דברים, הוא גילה לו שאנחנו רוצים בסופו של דבר להשתיל לכל בני אדם שבבים ולהפוך את הכסף לווירטואלי. כי גם באיזה המטלה, שקורונה עוברת גם כן דרך כסף, אז פשוט כסף וירטואלי. ואז מה? באיזשהו שלב אנחנו נוכל לסגור לאנשים שאנחנו רוצים לסגור את הברז. כל הכסף יהיה כאן, אתה תראה לאוטובוס ונשבר, אוטובוס לבן זה נשבר, כל אינפורמציה שלך זה גם איתורן, לא נוכל פה רגע נתון. למעשה כל אינפורמציה לדבריך נמצאת בשבר, זה תעודת הזהות שלך. אבל מה יקרה ברגע שאתה לא מוצא חן בעיני המערכת? האם הם יכולים לחבות לך את השבב? זאת התוכנית. שאנשים ימותו בעולם. שאנשים, כמו שאני אומר, אם רוצים לדלל את אוכלוסיית העולם, לא כל אם רוצים להביא לסדר עולמי, עם קורונה אפשר אלף לדלל, ב' להכניס את כולם לבתים רוב פחד, להפחיד את האנשים, לגרום לקריסה כלכלית, מדינות התחילו להיכנס לבעיה כלכלית, אפשר להוביל למלחמות, מלחמה, יש להם פילוח, איך מדללים את אוכלוסיית העולם? במלחמות, על ידי שלבים ו-X, על ידי וקסין, שזה חיסונים, X, כמו בדרך חיסונים. נראה את ביל גייטס, נראה את כל איך הוא רוצה לדלל, איך הוא עומד על הבמה, אני רוצה לדלל את אוכלוסיית העולם ב-15%. כן, 15% על ידי וקסין. אני השקעתי מיליארדים כדי לדלל את אוכלוסיית ב-15%, אין לו ברירה, חייבים לדלל. כי מה שקורה זה שאנחנו משמיעים חמצן, קובעים פחות וחמצנים, יש התחלות גלובלית של כדור הארץ, ובסופו של דבר, אנחנו כולנו לא נהיה פה. אז אם כולנו, אנחנו לא רוצים שכדור הארץ, אנחנו כולנו נמות, אז לפחות, בוא נבחר את הטובים שבנו, שישרדו, של המין האנושי. ברגע שאין אלוקים, הם האלוקים. לוקחים את הזמן לידיים. תראו לאן אתאיזם בכפירה מוביל לרצח. למה? לנאציזם. למה? לחשוב שהם האלוקים יחד מיימות. המטרה שלהם היא להכניס אותנו לדלל את המוסד האנושי 500 מיליון, וה-500 מיליון האלה בסופו של דבר היו עבדים. הם נשלטים בשלטון דיקטטורי דיגיטלי, שבסופו של דבר הם השליטים העליונים. בואו נראה לרגע את אברהם רוסו, שימו לב, האיש הזה נמצא.
All of these people have a mind. Is the goal to create one world government run by the banking industry, run by the bankers, where and they're doing it in sections. The European currency, the euro, and the European constitution is one part of it. Now they're trying to do it in America with the North American Union, right? And they want to create a new currency called the Amero, right? And the whole agenda is to create a one world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips, right? There'll be no more cash. And this is giving me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And so instead of having cash, anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us such money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally.
Total control.
And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people.
And that chip's connected to a database that has the purchasing records, what you do.
Everything is in there, you know? And so they want a one world government controlled by them, everybody being chipped, all your money in those chips, and they control the chips, and they control people, and you become a slave, you become a serf. These people, that's their goal, that's their intentions.
Eric, can you be specific about when you met Rockefeller, how it happened in these discussions?
I met Rockefeller through a female attorney I knew, who called me up one day and said, one of the Rockefellers would like to meet you. I made a video of Philip Mansell, and he'd seen the video and wanted to meet me. And knew I was running for governor of Nevada. And sure, I'd love to meet him.
And
very, very smart man. And we used to talk and share ideas and thoughts. And he's the one who told me 11 months before 9/11 ever happened that there was going to be an event. Never told me what the event was going to be. But there was going to be an event. And out of that event, we would invade Afghanistan to run pipelines from the Caspian Sea. We were going to invade Iraq, you know, to take over the oil fields, establish a base in the Middle East, and make it all part of the New World Order. And we'd go after Shabazz in Venezuela. And sure enough, later, 9/11 happened. And I remember he was telling me how you're going to see soldiers looking in caves of people in Afghanistan and Pakistan and all these places. And there's going to be this war on terror, of which there's no real enemy. And the whole thing is a giant hoax, you know, but it's a way for the government to take over
the
people.
He told you it was going to be a hoax.
Oh, yeah. Oh, yeah. There's no question. He says, there's going to be war on terror. And he's laughing. There's no. Who are we fighting? I mean, why do you think 9/11 happened? And then nothing's happened since then. Do you think that our security is so great here that these people who pulled off 9/11 were able to can lock down another plane? Come on, it's ridiculous. 9/11 was done by people in our own government and our own banking system to perpetuate the fear of the American people into subordinating themselves to anything the government wants them to do. That's what it's about, and to create this war, this endless war on terror. And that's why and that was the first lie. And the next lie was going into Iraq, you know, to get Saddam Hussein out with his weapons of mass destruction. That was the next lie.
Now, specifically, this was a little over 6 years ago.
This was
11 months before 9/11.
Yeah.
And Nick Rockefeller, who's a lawyer, he's become your friend over the previous years. And he's saying to you that there's going to be this big event, and then out of that we're going to have a war on terror, and it's just going to go on and on.
Right. An endless war on terror, without any real enemy. You can never define a winner.
And did he say that it's going to be perfect because you can't define an enemy? It just goes
because you can't define a winner. There's no one who's going to beat, so it goes on and on forever. And they can do whatever they want. They scare the hell out of the American public. Look, this whole war on terror is a fraud. It's a farce. It's very difficult to say it out loud because people are intimidated against saying it. Because if you say it, they want to make you into a nutcase. The truth has to come out. That's what I'm doing this interview. The fact of the matter happens to be that the whole war on terror is a fraud. It's a farce. Then again, there's a war going on in Iraq. Because we invaded Iraq. And people over there fighting, you know. But the war on terror, it's a joke, you know. And until we discover what really happened on 9/11, and who was responsible for 9/11, that's where the war on terror emanates from. That's where it comes from. It was 9/11 that allowed this war on terror to begin. And until we get to the bottom root of 9/11, the truth of 9/11, we'll never know about the war on terror.
Aaron, you said that he was, and I think it's important, and I know this from the Rock.
No,
אני לא רוצה להמשיך, אני לא רוצה לראות את כל הסרטונים מאלף עד תף, אני מנגיש את המתודית מטעימה קטנה. זה בשביל השלבים. אנחנו היום יודעים שיש להם כוונות כאלה. זה לא בא מכיוון אחד, אם זה בא מכיוון אחד, אני אחד. אני רוצה להראות לכם את אלון מאסק. אלון מאסק, מיליארדר, שהשקיע 100 מיליון דולר
בספייסיקס,
ובסופו שלו זה גם ספייסלינק, זה הפרויקט שלו, the big project. הוא רוצה לרשת את כל כדור הארץ בג'יפה. ולמעשה גם שהוא בלב ים וגם במדבריות, ולא משנה איפה, זה יהיה G5. G5 זה נשק שמשתמשים בו בצבא לפיזור הפגנות. אני יכול להראות לכם כמה לוחמים בצבא האמריקאי שמעידים על כך, כמה פרופסורים שאומרים שהנזק הוא אדיר. מה ש-G5 גורם בקרינה שלו, הוא גורם לכך שאם יש וירוס, איזשהו וירוס, לא משנה, בגוף הוא משכפל את עצמו, כל המיקרואורגניזמים משכפלים את עצמם בגוף על ידי קרינה, ומערכת החיסונים קורסת. זה גורם לסרטן. אז כך שברגע שמתקינים בערים שלנו, נכון אותם בערים חכמות, ובערים החכמות, עשינו G5, כל, זה 24/7, בכל הערים שלנו, אנחנו נהיה במחנה ריכוז. לא צריך היום בשיטה החדשה, להוציא אותנו מחנות ריכוז. באמריקה יש מחנות ריכוז, יש פנה קמפס, כן יודע. אני, תרצו, אני רואה לך את המחנות ריכוז, 800 מחנות ריכוז. אני יודע שאני אומר את זה ככה כלאחר יד, כי זה ידיעות כבר שאני גרדרתם יותר מ-10 שנים, אבל בשבילכם זה חדש, אתם תגידו, וואו, וואו, כן, יש מחנות ריכוז, יש טייסים שטסו מהמקומות, צילמו אותם, העלו אותם, ולצערי יש גם עושה רכבת מהערים הגדולות ישר לאותה מחנות ריכוז. כי יש שיטה איך לדלל בימי מלחמה. ויש שיטה איך לדלל בימי שלום. אז השיטה לדלל בימי שלום היא דרך אוכל מהונדס ותרופות וכולי. רק לפני שתבין את הדברים, זה המון אינפורמציה. אז יכול לשמוע לכם הזוי, אבל תשמעו לי, אני אתן לכם מדויק מתוך המערכת. אז אני אראה לכם כמה דברים כדי שתבינו ש... נסתכל לרגע על הצעת החוק הזאת.
You guys gotta let everybody know this message that I'm about to give you because this is something that I just found out. It's beyond belief.
מוכר. נחשב.
This is regarding a House resolution that was initiated on May 1st of this year. 6666. That is not an exaggeration. I have no idea how this works, but this is what the actual House resolution number is. 6666. And I'm going to read you what that House resolution is. Please make sure that you pass this on to every single person that you know. I don't care whether you're in the United States or not, you got to get this information out. House Rule 66 or House Resolution 6666 is for COVID-19 testing, reaching, and contacting everyone act. The acronym is TRACE Act. Again, TRACE Act stands for testing, reaching, and contacting everyone. It was introduced by Bobby Rush, who is a Democrat from the state of Illinois. And they have introduced this bill into the House, and they're going to roll this out from a testing standpoint in Ventura County, California, which happens to be where I'm at right now. Basically, this act is to allow individuals to come into your house, and if you've got a cough, or somebody in your family has a cough, or they're gonna, or you have a fever, or anything that they determine that shows that you have COVID-19, regardless of if you've been tested or not. They will also test people, but remember that testing already has been shown to be there to be a high rate of false positives. False positives meaning you don't have COVID-19, but the test shows it's false positive. It's showing up as positive, so they call it a false positive. We already know from the studies previously done, as far back as 1984, but as recently as 2018, that individuals that did not have COVID-19 or coronavirus, even in the cat model, cats that had never been exposed to coronavirus, tested positive if they had had a flu shot. If they had the trivalent or the COVID on flu shot. And we don't know about the H1N1 shot. We don't know about herpes zoster shot, the shingle shot, many of the vaccines that people have gotten. We have no idea if people are going to be testing positive at false positives based upon those tests. So the point is that the chance of them testing someone and then being high, or them being positive, is pretty doggone high, even if the person doesn't have COVID-19. But they're going to use that to pull you or your loved ones, especially your children, away under pretense of public safety. They're going to say that your child has to be removed from you because you have COVID-19, and so to protect your child, we're going to take the child, or we're going to take your grandmother or your father or you and put you in your quarantine. This is a load of rubbish, because if you're in your home isolated, who are you going to expose? All right, and if they're going to try to take you away from your family, the chances of you having infected your family, even if you did really have COVID-19, is about 99.9%. So this is a bunch of BS. They're using this as an attempt to further divide us as individuals. They divided us from our friends, from our social circles. Now they're dividing us from our own family units. This is the most ominous sign so far that we've seen. I want you to all wake up. I want you to pass this information on. I want you to tell every single person that you can.
המטרה שלהם היא להפריד שלא יהיו לא לאומים, לא קהילות, לא משפחות. למה? הם עכשיו הגיעו לזמן, שימו לב, אני יודע שאתם, זה, מי שלא התרגל להבין, לחשוב כמו, בוא נגיד שאם אני לא הייתי לסוג לגויה שעבוד את השנים, גם הייתי יושב איתכם פה, אני לא הייתי, אני קשה להאמין, מה שאני אומר, אבל אני מכיר את הראש של גוי שלי, מול חברים כאלה. מי חברים שמצאים שם, אמרתי, טסטים טייסים גויים. אני אומר לכם את זה חד משמעית, זה לא, זה היום יום שלהם, זה חלק מהריאליזם שלהם. זה לא מה שאתם חושבים. אתם יהודים, יש לנו בעיה, אתם שונים קצת. אתם נושאים שלא יכולים להכיר כזה רוע. אבל יש כזה רוע בעולם. אני אומר לכם חד משמעית, מוקד אנגלי הכריז על זה, שאני צריך, לא דיבר 40 שנה. שאת נתן לאנושות, מכריזה, אני לא צריך דבר, כל העולם אחרי הקורונה, לא יהיה העולם שלפני הקורונה. הבאנו להתמודדות מאוד 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 קשה, שנאלץ להפריד ילדים מהמשפחות. נאלץ, אין דבר, אולי אחר כך נאחד אותם, אבל כן, כמובן שנאחד אותם. ואם הוא השמת, הייתה להם כתב אישום לדבר 1995, על... סחר בילדים. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני לא רוצה לפתוח את הפה ולומר הכל. אי אפשר, אני לא יכול להגיד, אתם לא יכולים לסבול את האמת עד הסוף. האמת עד הסוף היא מזעזעת. ילדים נחטפים כל שנה במיליונים, במיליונים, במרחבי העולם. בארצות הברית זה במאות אלפים, ונלקחים למרדפים אפלים. למה? אני לא יכול לסבול לכם את זה בדיוק, אני לא תבין את זה. אם אני אגיד את זה, אתם חושבים שאני... לא שפוי, אז אני לא יכול להגיד לכם הכל. אבל כן, אתם מי שראה את נפילת הקבל, יכול להתחיל להבין מה אני אומר, כי גם שם לא נאמר כל האמת.
אנדוקרום.
אנדוקרום זה חלק שניתן רק לבני אדם, האילומינטי שעובדים עם החוצנים. מה נותנים לחוצנים למטה? יש להם קשר עם חוצנים, אל תחשבו שהם לא קיימים. כן, קיימים, שדים, יש להם קשר עם חוצנים, והצבא האמריקאי עבד איתם באריה 51, והצבא הרוסי עבד איתם, אם הוא מחייך הוא כבר לא מאמין. זה נושא רחב מאוד, יש כבר, יש, מה שהם נותנים להם, נותנים להם, הם רוצים טכנולוגיה מתקדמת מהחוצנים, ומה שהם נותנים להם זה, הם רוצים את ה-DNA האנושי. תבין, שד חי פעם אחת. אין לו נשמה, זה לא מגלגל, הם נתקלים בנו.
יש להם
תאבון
להגיע
לזה. והם לוקחים, מה זה?
יש להם
תאבון להגיע לזה. הם לוקחים מאיתנו אנרגיה, הם אוכלים מאיתנו אנרגיה, איך הם רוצים? פחד זה שיטה. כבר שמפחידים אותנו, אז אנחנו משדרים את הדברים הנוחים. אז הם יכולים לסחוב מאיתנו חיים. זה לכן רבי נחמן ברסלר אומר, מצווה גדולה בשמחה תמיד. כי אז אין לך יצרים אחיזה לך. ובדרך שאתה מתחיל לשדר את הדברים הנוחים, אז הם יכולים לסחוב בך אנרגיה. החיצונים לא מקבלים מהשכינה הקדושה, אנחנו מקבלים מהשכינה הקדושה, אנחנו שלנו שקבלים שכינה, אבל הם מקבלים מהאחוריים שלנו, שאנחנו חוטאים. כשאנחנו, זה כן, גשם שבוע בהחלמה, ספר דעה, הרב אלישי, ספר, מדבר על זה בעצמו, אומר את זה, החיצונים, אין להם נעיקה ישירה מהשכינה, רק מהנשמות השבויות אצלהם, ולכן הם רוצים לשבות את הנשמות כדי למנק מהם, להנשים אותם, מינימום של אנרגיה ולקחת מהם חיים. אני לא רוצה להיכנס לכל הסיפור הזה, אבל מה שהם עושים, זה הם ממש מתעניינים ב-DNA, עושים מחקרים על ילדים, ובסופו של דבר רוצים גם כן לחיות, לקחת מהם חיים. ומה שהם עושים גם מצטרפים בקפות כמו באושוויץ, מקרימטוריום והכל. וילדים נעלמים, לא יודעים לאן, וזה מיליונים ברחבי העולם. ברחבי העולם. יש שואה, שאתה שואה את אירופה 6 מיליון, יש שואה כל שנה של ילדים, מתחת לאף שלנו. ויש צ'יילד טראפיקינג, ומרכז אנגליה זה לא משתמש משלימים, היא חלק מכל המערך הזה. היא אילומינטי מובהק, היא לא זקנה יפה, היא לא זקנה חמודה, היא למעשה מראשי המאפיה העולמית. זה לא מה שאתם חושבים. עכשיו, היא הייתה, הייתה בשום מידה, אבל היא בקלות מחמחתי בכתבי האישון.
זה נכון.
1960 זה, כן. נכון מאוד. נכון, משפחת ווינזר, הגרמנים, הם הסתירו את זה, הם למעשה, המערכות הבריטית היא גרמנית. רפטיליאן, אני לא יכול, אתה יודע, רפטיליאן, אני לא יכול להגיד לך אם היא רפטיליאן, אני רק יכול להגיד לך דבר אחד, היא הייבריד. הייבריד, כן? זה כן. הם זיווגים עם אותם יצורים. אבל להגיד שהיא רפטיליאן, אני לא יכול להגיד לך את זה.
אבל
אם אתה אומר,
יש
מקומות
מתקדמים הרבה יותר
מתקדמים. כן, מה שאתה מכיר, יש מקומות שמתקדמים מתקדמת, של 1,000 שנה מעבר לנו. 1,000 שנה מעבר לנו, נשמע טוב, הם לא יגלו לך, יש להם non-gravity flying object, יש להם free energy, אנרגיה חופשית. אני לא, אני אשרח לו הסיפור.
זה לא מה זה המצלים.
כן. לא שמעתי.
דיברת על בניין גובל, מה שהיה נגמור. נכון. זה לא הגוש כבר חוסם המצפות, זה לא טעם, זה לא פעם. למה אתם צריכים לדאוג, אם יש את זה שהוא שונה?
הוא הטוב, הוא הרוסק, הוא עושה.
מה,
עכשיו,
כאילו, אתה
צריך... רגע, רגע, רגע. שנייה, אני אביא אותך, אני אביא אותך, כן, אוקיי. אני אביא אותך. אני, תשמע, איך אומר דוד המלך? מאויביי תחכמני. אתה צריך להכיר את האויב, דע את האויב. אחרי שאתה יודע את האויב, את התוכניות שלו ואת המערך שלו, אני מדבר איתך כרגע על המערך שלו. שנייה, על הגזירה שמרחפת. אחר כך, נדבר עוד.
תודה.
ואז אני אראה לך את ה... אנחנו מנתחים כרגע. בתור קצין צבאי, אתה קצין? אז בתור קצין, מה אתה עושה? אתה מנתח. אויב, זמן ומרחב, יומיים שעת השין, איזה כלים יש לאויב, מי זה הגנרל שלהם, מה הוא מסוגל, מה הוא לא מסוגל. ושניתחת, מתי הכי טוב ביומיים שעת השין, באיזה זמן הכי טוב לתקוף. איפה היא תהיה המלחמה, שטחי מפתח, ילדים חיוניים, אחרי שאתה יודע איזה כלים יש לאויב, ואיזה יכולות יש לו. ואתה אחר כך עושה דפה א', דרך פעולה אחת, דפה ב', דפה ג', דפה, דרך פעולה נבחרת. אתה אסטרטג, אתה לוחם, גם כך עושים את הרוחניות. מאויבה את איך הכמנה. אתה יודע, גנרלים אצלהם, גנרלים רציניים, לומדים על הגנרל של האויב, הם שמים את התמונה שלו אצלהם בחדר. לומדים על מערכת היחסים שלו עם אשתו, על הילדים שלו, מה הוא אוכל, מה הוא שותה, מה הוא מסוגל ומה הוא לא מסוגל בשדה הקרב. למה? כדי לדעת מה בשדה הקרב, אבל
זה
מה
למה.
בוא נראה לך את
יכולים להאמין
שם התמימות שלנו. אבל שנייה, אני אדבר לך, אנחנו נגיע לשם. אל תקדים את המאוחר. חכה. תכף תבין מה אני רוצה ממך. אני עוד לא הגעתי לה, לא הגעתי לנחיתה, אנחנו כרגע בסטרטן לבר, אנחנו בשרב אופקית. עדיין דרגן ואין. נבצע נחיתה בבסיס, בסדר? G5, אז בסדר, אני אתן לכם.
ב-12 בלילה
מה? קודם כל G5, דבר אחד, אני אגיד, יאיר הערה ואנחנו נגיע ל-G5 עוד מעט. G5, אין לו תו תקן, לא נחקר. מה פתאום עכשיו לקחת משהו שלא נחקר ואין לו תו תקן בריאותי, וכשאנחנו נמצאים, ומדינת ישראל מתמודדת עם קורונה, עם מגפה, אנחנו סגורים בבתים, אפילו לרשת בלילות עם G5. זאת השאלה. טוב נראה, כל מעט נראה מה הסיפור.
למה?
טוב נראה, אני אבל... מאוד לטובה. רבותיי, חיסונים. זאת הרצאה שניתנה בסופרים קורט ג'סטר, בסופרים קורט משפט העליון.
אני לורנס פולבסקי, אני פדיאטרישן. Originally trained at NYU School of Medicine, graduated in 1987, finished my residency at Mount Sinai Hospital in New York in 1990, and did a fellowship at the Bellevue
Hospital.
First 9 years of my career were spent in ERs, running an intensive care unit, working in a neonatal intensive care unit, working inpatient in the hospital, working in a clinic, and then eventually having a private practice. In 1983, when I started medical school, I was taught vaccines were safe and they were effective and give them. But I was not taught about any of the science around their safety or any of the studies around how safety were done. And it wasn't until 1998 that a mother came up to me and said, Dr. Larry, did you know that there's mercury in vaccines? And I said, no, I did not. And as a medical student, I was trained to critically think. If you see an observation, you go after it and try and figure out if there's a question to ask. So instead of just ignoring it, I looked further into the vaccine ingredients. And I found that there were a number of vaccine ingredients that in animal studies were proven to be very dangerous to animals. And I didn't understand why these same ingredients were actually in vaccines. I was starting to hear stories from parents, not dozens, not hundreds, but thousands of stories from parents who took a very healthy child into their doctor's office and then found that their child lost much of their health, whether it was their speech, whether it was seizures, whether it was death, whether it was asthma, allergies, eczema, whether it was autism, whether it was learning disabilities, whether it was inflammatory bowel disease, autoimmune diseases. And every one of those parents were told it had nothing to do with the vaccine, every single one. And this continues today. But yet when I look at the ingredients that are in the vaccines, I have the science to actually explain how these medical problems could be happening in these children. Today, one child in five is learning disabled. In 1976, it was one in 17. One in six under age eight, one in two adolescents, and one in four young adults is diagnosed with a mental, behavioral, or emotional disorder. One in 20 children under the age of five have seizures. One in child in 40 develops autism. The number of cases of children and adults with autoimmune diseases is rising exponentially. It's one of the highest rising diseases in this country. And the vaccine ingredients, if you are willing to look at them and understand how they work when they're injected into the body, can be seen to be responsible for every single one of these cases. So what are these ingredients? Well, when I was in medical school, we were taught that the body has something called the blood-brain barrier. The blood-brain barrier is like Fort Knox to the brain. Elements of the bloodstream cannot get into the brain. And those elements include drugs, viruses, and bacteria, among other things that are in the blood. Drug companies were very concerned about being able to develop drugs to get the drugs into the brain. And so they used something called a nanoparticle. Nanoparticle, very small particle, bound to the drug. And they found that if they could put a nanoparticle onto a drug, they could get that drug to go into the brain. And it shows in animal studies that they were able to do this. They then were able to take an emulsifier, which is something that's good with water and fat. It can dissolve in both. And if they added the emulsifier to the nanoparticle bound to the drug, they could increase drug entry into the brain 20-fold. This is right out of animal studies that I've found. So you have a drug, you have a nanoparticle, and you have this emulsifier. The vaccines are constructed the same way. You have the vaccine viruses and bacteria that are bound to a nanoparticle called aluminum. That aluminum is a nanoparticle. And by definition, a nanoparticle has the potential to enter the brain. Most vaccines also contain polysorbate 80 or sorbitol. Both of those compounds are emulsifiers. Emulsifiers bind very tightly to the nanoparticle aluminum, which is bound very tightly to the vaccine antigens. This raises a question. If the vaccine model is the same model as the model that the drug companies are using to enhance the delivery of drugs into the brain, is it possible that vaccine ingredients are making their way into the brain of our children that could explain why so many parents are watching their kids deteriorate after vaccinations, even though the doctors, the media, and the government say absolutely no connection, even though the science suggests that there is? You cannot find a single study in the literature that addresses whether the injection of aluminum into the body penetrates the brain, whether any vaccine ingredients enter the brain, and whether polysorbate 80 enhances the delivery of any of those ingredients into the brain. And when I could not find those studies, I was concerned. Because I'm told, you're told, vaccines are evaluated and very, very distinctly tested for safety. But yet, you cannot find a study that says, does aluminum get into the brain of children? Does aluminum take other vaccine ingredients into the brain that don't belong in the brain? Because when ingredients get across the blood-brain barrier that don't belong in the brain, they cause inflammation. And inflammation is what we see in 1 in 5 children with learning disabilities and 1 in 40 children with autism. And we haven't, all you have to do is ask the guidance counselors. And if you get honest pediatricians who are telling you what they're seeing in their practice, they're seeing kids one after another with more and more brain disorders. Now, as a medical doctor who was taught to think, I then went into the literature and said, are proper science studies done, safety studies, where you take a vaccine and you inject it into 100 kids, and then you give 100 kids a saline placebo, meaning it's inert. No study exists to actually evaluate the safety of a vaccine compared to a placebo group. None. When vaccines are studied, the maximum amount of days that vaccines are studied are up to 10 days to 2 weeks. And unfortunately, the vaccine manufacturers pre-select what side effects they will allow to be associated with the vaccines. So if a child has a vaccine reaction that is associated with the vaccine manufacturers will decide whether or not it should or should not be associated with the vaccine. And the public knows this, and they're learning it more and more. So if your child develops seizures 5 months after a vaccine, your child is told by the doctor it had nothing to do with the vaccine. But that's not true because there are no studies to prove it. There's opinion, but there's never been a study really addressing whether a vaccination at 2 months or even 9 hours of age could be related to an event that happened months or even years later. And yet we have some of the sickest children in our country. In New York, we lost the religious exemption on June 13th because the unvaccinated children with a religious exemption were blamed for a measles outbreak. When I met with representatives in New York, I told them that there is no study to prove that unvaccinated children have ever been proven to start an epidemic. And he was surprised. And he said, I will vote against removing the religious exemption if I can't find a study. Like you said, he could not find a study, but he voted to repeal the exemption anyway. Because there are no studies. There are no studies proving that unvaccinated children are responsible. There's consensus. And here's why there's consensus. We are taught that vaccines stop the children from carrying the germs that we are vaccinated against. And study after study shows that children who are vaccinated can still carry the germ despite having received the vaccine. So the vaccinated are still capable of spreading disease, but the unvaccinated are being unfairly blamed because of a consensus opinion, but not true science. To repeat, no study, no science has ever proven that vaccines eliminate the existence of the organism in your body. If anything, science is showing that the vaccines cause the organisms to mutate. And there are plenty of articles showing that strains are replaced by new strains after vaccination, similarly to the way antibiotics are bringing about new strains of bacteria because of the overuse of antibiotics. So why?
אני עוצר את זה כאן. בווקסין, בחומר, חיסוני, יש מרקורי. מרקורי גורם סרטן. מרקורי זה ספק. מושך אליו קרינה. כשיהיה G5, זה מושך אליו קרינה. אלומיניום זה נאנו פרטיקל. זה נאנו טכנולוגי. וכדי שזה, כשיהיה שהחומר חיסון ייכנס למוח ויעבור את החסם דם שיש במוח, למעשה הם משתמשים בננו-טכנולוגיה ובפרטיקל אלומיניום, אבל הם משתמשים במחומר מתחלף כדי שהוא ייכנס פי 20 יותר מהר לתוך המוח. והיום מגלים שבעצם זה גורם לדלקת במוח, וכל האנשים האלה שיש להם אוטיזם, הילדים שיש להם אוטיזם, מגלים שיש להם דלקת במוח, כי זה מוזר. בנוסף לזה יש לנו רכיבים בתוך החיסון, שלמעשה נבדקו על ידי צל בעלי חיים, וגרמו לתמותה הולכולית, ומשתמשים בהם בחיסונים שאנחנו משתמשים בהם. אין שום מחקר שמוכיח שחיסונים באמת יעילים יותר, אין שום מחקר שמוכיח שהם, זה ואני אסביר לכם גם למה, הוא לא יודע למה, הוא רק יודע את העובדות. אני אראה לכם למה. כי יש פה כוונת זדון, ומי שאחראי על כל הפארמה, פארמה, זה משפט רוקפלר. יש להם אוניברסיטאות, והם מלמדים מה שהם רוצים את הסטודנטים, מה בריא ומה לא בריא, והם מחליטים מה ידעו הרופאים ומה הם לא ידעו, ואף רופא לא הולך באופן עצמאי ללכת לבדוק ולבצע חקירה מצד עצמו, ולכן אני רוצה לראות לכם סרטון של מישהו שעבד עם הרוקפלרים בפארמסיס, וייתן לכם עדות של איך בכלל אין להם שום עניין לרפות אתכם. כל המערכת הרפואית הזאת, יש להם עניין שאתם תצאו עם שק של תרופות כדי למכור לכם. וההפך הוא הנכון. במקום לטפל בבעיה, המטרה היא לא לטפל בבעיה, אלא אם באמת, באמת למשוך משהו, לגרום לקריסה של המערכת החיסונית, לאט לאט לאט, בסופו של דבר יש איזה וירוס קל או משהו כזה, אדם פשוט מופר, כי זה סיבה אחת, למה? כי המערכת החיסונית שלו לא בריאה, היא נהרסה במשך השנים בעקבות התרופות. זה סוג של דילול האוכלוסייה בין שלום. ואם מה קורה אם בדיוק נגמרו הווירוסים, אז ממציאים מגיפה. מה נראה לכם את זה? איך מה? ליצמן לא יודע מה קורה. ליצמן לא...
אבל אני חושב כבידי הסרטון שלו, הוא רצה להגיד הרבנים, אנחנו שאלנו את הרבנים, אז אמרו, אנחנו שאלנו את הבונים, את הרבנים.
לא, בסדר, זה פליטת פה, זה לא יכול להיות... אוקיי, בואו נסתכל על זה. תשמעו, אני מראה לכם אנשים בעלי שם מקצוענים בתחומם.
I'm a chemist. I love scientific method, always have. When I worked for the drug industry, science was completely abandoned. These drug companies that I was interviewing with had no problem telling me, look, we design drugs based on treating symptoms. We don't cure. So that's a business model, okay, that allows you to give a drug to a person for life. They ran out of symptoms to treat. So what did they have to do? The next level of drug advertising is inventing disease. When you run out of symptoms, you don't have any more clientele to market to. So you have to invent disease. And with psychiatric medications, you can invent diseases all day long. There's two words that a psychiatrist fears. Two words. Prove it. And if the doctor can't do it, 9 times out of 10 they can't, then don't take the drug. That puts the patient in the position of power. I wondered, as a chemist, I'm making these drugs. They're proving deadly in our labs, and they're proving deadly in other labs. Dangerous, ineffective, causing the exact same thing they're supposed to treat. How are they selling them? How are they selling them? And they have the marketing department. Big Pharma has the best marketing department in the world. Geniuses. You simply pay professionals, doctors, professors, psychiatrists, to report that the study showed positive results. You're paying them. You're buying science. At least 125,000 people dying every year from prescription drugs. You would think that you'd spend more in research to try to offset the death toll. No, keep going with marketing. Market, market, market. Hypnotize the masses. Hypnotize them and drug them and get them into their psychiatrist so they can swallow the next Cymbalta or the next Prozac or whatever they're going to package it as and name it as. You have a billion-dollar industry making a lot of people sick and profiting on it.
הרבה פעמים המדיה שוטפת את המוח, היא נותנת לנו להיות נאמנים לממסד, והם רוצים את זה מסיבה חברי שאנחנו נאמנים למערכת, אז אנחנו יכולים להיות מנוצרים. אז אנחנו יכולים באמת ללכת כמו קצון לטבח, מה שנקרא. אבל כשאנחנו לא נחשוב מחוץ לקופסה, אז זה טוב להם. אז למעשה, גם התקשורת עצמה, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היא נשלטת. יש מה שנקרא רשות שנייה. הרשות השנייה, כן, למעשה, לא, בוא נגיד את זה ככה, יש את מכתיבי החדשות. כל החדשות וכל הרשתות זה אותן חדשות. אחד אגיד בעזרת השם, שאני פחד אגיד בעזרת השם, אחד הסיפה, גם הרב ההוא עשה חתונה, והשני לא. אבל הנקודה היא שבסופו של דבר זה אותו שטנץ, אותו פערן. מי מחליט על זה? יש מי שמחליט על זה. מכתיבים לכם את גבולות הגזרה לידע שלכם. אז מה שאתם יכולים לדעת דרך התקשורת, זה מה שרוצים שתדעו. זה לא מה שאתם צריכים לדעת. מה שקורה זה שבאיזשהו שלב נתחיל להבין את זה שיש מה שנקרא מכתיבי החדשות, שזה ה-CFR, קאנסלר, המעצמה ששולטת בכל מדינה דמוקרטית בידע התקשורתי, היא מכתיבה את החדשות. ולכן אתם, כאן דרך המדיה מאפנטים את האנשים וגורמים להם להיות נאמנים למערכת, ואז עושים זה מה שרוצים. תדעו לכם שרוקפלר, הוא אחראי על כל הפארמה בעולם. ולמעשה, מזה הם התעשרו. ואם מישהו פותח, למשל, בית חולים אלטרנטיבי, הם יחסלו אותו, שלא יהיה רפואה אלטרנטיבי. רק אנשים פרטיים, אבל שיהיה בית חולים אלטרנטיבי או רפואה אחרת, לא רק איתו. הם רוצים שליטה בכל מה שקשור לפארמה. ואיך הם עושים את זה? לא בצורה ישרה, אלא כסף ודילות, כי זאת השקפת העולם. אתם יודעים שאני אומר? לא, לא נורא. לאט לאט אתם מתאים לו כמה זמן זמן, דרכו את הדברים לאט לאט.
פעם עליו אשר הובילו אותו לאיזה דיבייט, איזה יצרן תרופות, ואחרי דקה הוריד אותו בשביל.
אז מי?
הרב אשר הוב, שהוא רצה, הוא אמר להם, קודם כל תרופות לאנשים, תמצאו להם את הפתרון. זה לא מצא חן בעיני כל כך.
ברור, כי מה שהם עושים זה, הם נותנים פתרון הסימפטומים, יש לך, יש לך חיידק. קודם לחסל את החיידק, מה עושה? יש לך כאב גרון, כך פה גרון. יש לך פרוט מקור, כך פרומים. יש לך כאב ראש, כך אקמול. אם אתה רוצה אדוויל או אקמול, אקמול, לא, לא, אדוויל, יש לו סימפטום, אתה לא רוצה. אז אתה מתאים לך תרופה, 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 לא מטפלים בשורש, בעיית השורש. ויש להם עניין כזה. למה העניין הזה? מסיבה אחת, כי מה שהם רוצים לעשות שאתה תצא עם סל תרופות, הם מוכרים. זה שיווק. אתם לא קולטים שזה שיווק. עכשיו, מה קורה? זה טוב להם שלא פתרו את הבעיה. למה? כי אז האדם משועבד, אם יש לו איזה מחלה, סכרת, זה נמשך, זה נמשך, שלא פותרים את הסכרת. זה יימשך כל שנים להיחיה עם סכרת, ובסופו של דבר המערכת החיסונית שלו תחלש, ובסופו של דבר יהיה איזה בוסט קטן, אז הוא נחשב עם, עם בעיית רקע. זה לא, פו.
איך נדלת את הרופא?
צריך תפילות, אבל בדרך כלל רפואה, בדרך כלל רפואה אלטרנטיבית, אלא כן אין לך, אין לך ברירה, אז אתה, אתה צריך לתפור את ה, איזשהו חלק או לבצע ניתוח כירורגי, אז הולכים... גם אז, היום יש הוראה, כן, להכניס 70 לכמה שיותר אנשים. יש אנשים שלא עושים 70 בגלל שנעשו טיפולים, אז נעשו 70. אנחנו נדבר על זה, אבל עוד פעם אני אומר, אני רוצה לסכם לכם את הבעיות, קודם כל, ואז אנחנו נגרש לפי.
איך זה שאומר שתוחלת החיים כן הלאה?
תראה. אני מדבר איתך על שינוי שמתרחש עכשיו, אתה כרגע, זה נכון, המודרניזציה גרמה לתוחלת החיים לעלות כחיים יותר מוחים. אתה היום לא מחפש עם היד, כן, ועם הסבון הגדול המובה הזה, ועם הבניו, ואלה שאתה מוכנת כזה שעושה בנבוכה הרבה דברים, ויש לך המכונים ויש לך חיים יותר מוחים, תוחלת החיים יותר ארוכה. אבל עכשיו יש שינוי, לא מוצא חן בעיניהם מה שקורה בעולם, הם רוצים להוביל כרגע, לשינוי, אז יש לך, אתה צריך להיות יותר לשינויים, בסדר? ולמה שכרגע מכתיבים. בוא נסתכל לרגע על...
We need to meet a new constraint.
Bill Gates.
And that constraint has to do with CO2. CO2 is warming the planet. And the equation on CO2 is actually a very straightforward one. If you sum up the CO2 that gets emitted, that leads to a temperature increase. And that temperature increase leads to some very negative effects. The effects on the weather, perhaps worse, the indirect effects in that the natural ecosystem can't adjust to these rapid changes. And so you get ecosystem collapses. Now the exact amount of how you map from a certain increase in a CO2 to what temperature will be and where the positive feedbacks are, there's some uncertainty there, but not very much. And there's certainly uncertainty about how bad those effects will be, but they will be extremely bad. I asked the top scientists on this several times, do we really have to get down to near zero? Can't we just cut it in half or a quarter? And the answer is that until we get near to zero, the temperature will continue to rise. And so that's a big challenge. This is something that has to get to zero. Now we put out a lot of carbon dioxide every year. Over 26 billion tons. For each American, it's about 20 tons. For people in four countries, it's less than one ton. It's an average of about 5 tons for everyone on the planet. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero. It's been constantly going up. It's only various economic changes that have even flattened it at all. So we have to go from rapidly rising of falling and falling all the way to zero. This equation has four factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. Now that...
אחד מהגורמים הללו צריך להגיע כמעט לאפס. People, אנשים, services, energy, ו-CO2, אבל עוד משהו שאני לא זוכר בדיוק.
Consumption.
סליחה. אז שימו לב, אחד מהדברים האלה צריכים להגיע לאפס. ואז עכשיו הוא אומר לכם, שימו לב, פיפו, בוא ניגש, צריך לראות איך אנחנו מורידים את מספר האנשים בעולם.
Back to my high school algebra. But let's take a look. First high school algebra. But let's take a look. Now that's back to my high school algebra. But let's get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. Now that's back to my high school algebra. But let's take a look. First we've got population. Now the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we can lower that by perhaps 150%. Now, the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%.
זה ביל גייטס, כשפתאום בא, איך קוראים לו, כל ברמה, הרב דניזרי, ואומר, ביל גייטס, מה פתאום, יש לו כוונות טובות, הוא משקיע מיליארדים, סליחה, הוא לא למד איש, סליחה שאני אומר את זה ככה, ביל גייטס אומר שהוא רוצה לדבר, הוא לא התבייש כאן אף אחד, הוא היה על הבמה ואמר שהוא רוצה להוריד מספר האנשים בעולם ב-10-15% על ידי, מקסים. למעשה יש פיגוח איך להוריד את 90%. מקסים, כאילו חיסונים, זה רק 10-15%. מלחמות, זה עולה זה 30%. אתם מתכננים מלחמה, להוביל למלחמה. קריסה כלכלית, רעב, הם רוצים להוביל בעוד מספר אחוזים. אתם מבינים? יש להם חיסונים, זה לא, חיסונים זה דבר אחד, אבל וירוסים זה עוד, כמו קורונה, מגפות זה עוד חלק. אני אתן לכם דוגמה שתבינו, יש מישהו בשם רודולף שטיינר. הוא הקים את האגודה האנתרופוס, שקורא את האנתרופוסופיה שמציג את החורש.
וולדורף.
וולדורף, כן. אז הוא בעצם, הוא אמר משהו, הוא גם אנטישמי, אבל הוא אמר משהו לא חכם. עוד שהייתה המגפה הספרדית, הרבה שנים. צריך להסתכל, מה גרם לנו למגפה הספרדית? החשמול של כדור הארץ, כשהעלו את הפעימה של כדור הארץ, למה? מכיוון שפתאום הוציאו את הפעול הזה, את הרדיו, מכשירי הרדיו. הוציאו מכשירי רדיו, היו רדיו בעולם, אז זה העלה את הטעינה, את התדר. וברגע שזה העלה את התדר, זה גורם תמיד למגפות. אז נוצרה מגפה, מגפה הספרדית. אחרי זה, במלחמת העולם הראשונה, צריך להשתמש ברדארים. שוב פעם פרצה מגפה, שוב פעם עלו את התדר. תבינו רגע, כל פעם כשמעלים את התדר, מעלים את התדר, אתם ממציאים עוד משהו. עכשיו הולכים ללשם את כל כדור הארץ ב-G5. אז אנחנו מצפים למה? למגפה שלא הייתה כמו כך. פשוט מאוד, כי G5 זה כבר, כמו שאמרתי, זה לא קרינה אזרחית, זה קרינה צבאית, זה משהו, זה קפיצת מדרגה אדירה. זה יכול לגרום לתמותה של הרבה מאוד מאוכלוסיית העולם. והם יודעים את זה. נכון, נכון, זה מה שאנחנו רוצים שיקרה. אני רק מראה לך את התוכנית של הרשע. אני לא... זאת אישה שכדאי גם לשמוע אותה. ג'ודי מייקוביץ', היא חוקרת, שמעתם עליה? מישהו שמע עליה? היא למעשה עבדה במעבדות, היא הייתה חוקרת בעצמה, ובסופו של דבר היא גילתה, היא חשפה את הפשע. כשהיא חשפה את הפשע, אז היא הגיעה גם לכלא, פשוט רצפו אותה. אבל בואו נסתכל לרגע על מה שהיא מספרת, כי היא... זה מתורגם בעברית.
It's wonderful to be here today. My name is Judy A. Mikovits. I'm a PhD biochemist and molecular biologist. Have done cancer research largely at the National Cancer Institute in Frederick, Maryland, since 1980. I'm, I've always, I started working as a natural products chemist and a protein chemist in fermentation chemistry. And my job was to make the first interferon alpha, the first immune therapy that actually went into people to cure cancer when we discovered how powerful interferons were for the magic bullet against cancer. So the Time magazine in March 31st, 1980, when I was a senior in college at University of Virginia, was the big if. And there was a droplet, and it was interferon. And I said, that's what I'm going to do. So we first started working with the first human retroviruses. Those are retroviruses like HIV. So we were among the first people to begin recognizing that when the young men were getting sick with all of these opportunistic infections, it used to be called gay man's gay-related immune deficiency grid. And we isolated the viruses, the virus, HIV, pretty well changed the world with our research. My PhD thesis was actually shifted the paradigm. So at the time we thought that a type of T cell was the problem in the disease. And that was the T cell that was being killed, but it wasn't being killed by the virus. It was being killed by indirect mechanisms. We used to call it bystander effects because my PhD thesis, in fact, was defended a week after Magic Johnson declared he was HIV positive. That was November 14, 1991. In 2009, we were working on autism and a disease called myalgic encephalomyelitis. And many of the families with the patients had different kinds of cancers, and there was a little cluster of lymphoma and leukemias in Klein Village, a cluster of ALS, which is Lou Gehrig's disease, a motor neuron disease, and this chronic fatigue syndrome. And it looked like a virus, it smelled like a virus, a retrovirus, because those are the kinds of viruses that just 2 years, our paper published in one of the best scientific journals in the world in Science, October 8, 2009. Usually that makes one's career. In my case, it ended my life as a scientist as I knew it. Basically, the realization, the big oh my God of all of those sequences we've seen and all of those proteins and all of these contaminants are causing disease. The fact that they were real was just too much for 25 million Americans are infected with the viruses that came out of the lab from out of labs into humans via contaminated blood and vaccines. And that was what, so I was fired, jailed, without cause, without hearing, without any civil rights at all, just drug out of my house in shackles one day, November 18th, 2011. I refused to denounce the data. I refused to say it was a mistake. We had the data. I showed the data. I showed all of the data. And I just refused. They basically said, tell everybody you made it all up. And you can go home. Tell everybody you made it all up, and you can go home. And if you don't, we'll destroy you. And they did. I mean, economically as a profession, but they didn't, because thank God for my faith and for my husband and for my family and for the patients, because in order to steal one's passion, my passion wasn't money. Scientists don't make money. My passion was helping people, and the patients never walked away from me. So in 2011, another AIDS researcher in a journal called Frontiers in Microbiology wrote a paper that really cost me a lot. I didn't know he was going to write this paper, but it basically said the most likely way that these murine leukemia virus-related viruses, these types of viruses, entered humans was through vaccines. So when did we start vaccines? 1953, 1934, right in the 30s with the polio and what we were doing to attenuate, to make the virus less pathogenic, less toxic, is we were passing them through mouse brains. So we were passing them through the brains of mice, and every scientist who works with these viruses and worked at the National Cancer Institute recognized the possibility that if you put human tissue and mouse tissue together, the possibility is that you're going to pick up a virus that is silent in the mouse. That is, it doesn't hurt the mouse, but it kills the human or causes serious disease in the human. So I want people to understand, I want them to...
The virus of Shaket is a virus that can be found in people and their bodies, and then the virus is a virus of Shaket, which we don't see, it's not a virus, but if we bring it to people, it's a virus. And this is only for many people, we have worked. אני לא אכנס לכל העניין הזה, אבל רבותיי, שימו לב, אני רוצה לומר לכם דבר אחד, אסור לחסן.
שוב חסן?
תשובה? כן.
אבעבועות, אדם...
שום חיסון. כל חיסון מכיל, כל חיסון מכיל אלומיניום, כל חיסון מכיל רכיבים שנשאו על בעלי חיים. אם עדיין לא איבדת האמון, מי שעשה את זה, עשה את זה במטרה מסוימת. אגב, המגפה השחורה לא נעצרה על ידי חיסונים. מי שייצר את החיסון הראשון במגיפה השחורה זה היה בונה חופשי, פרימייסון, וזה גרם ליותר תמותה. היא נעצרה לא בגלל החיסונים, היא נעצרה ביום משהו אחר גם. אז אני לא אכנס לכל הזה, אבל בוא אני אראה לך עוד משהו אחד שתבין, תאבד אמון במערכת הזאת לגמרי, אבל חשוב שתאבדו אמון.
The history that is not taught. And part of my interest in the subject, not only because of my own health challenges, but once I uncovered the fact that I was lied to about my health and my body and health and medicine in general, I began to question just about everything that I was taught. And as I uncovered these different areas of inquiry, I found out, indeed, there's an official story about these things, including the official story of modern medicine. We're raised as if it's always been here, it's always been this way, and the only doctors you could consult are medical doctors that prescribe patent medicines approved by the Federal Food and Drug Administration that I often call the Fear and Death Administration because the promotion of products that are, in fact, the leading cause of death, not the third, second, but the first, in fact, when you start taking it all into account. So looking back at the history, I became intrigued as to how did we get here? How did we get here? And that opened up a huge can of worms. Now, as a homeopath, eventually I became, I learned about many things in history that we were not taught, including the fact that in the Civil War, the war between the states, some describe it as the war of northern aggression, depending on your historical perspective, you would go, and even today, you go to a Civil War museum in the South, and it is fascinating that you will find in the medical field kits, the little kits that they have, first aid kits, they all had homeopathic medicine in there. I was steeped in the tradition growing up a lot of my years in the South in the Civil War. Never once did we ever acknowledge that there was anything like that in these kits, much less herbal medicine. And so there was a whole history that was hidden from me. Now, eventually I was introduced to Harris Colfer. He wrote a series of books called Divided Legacy. I mean, these are books you can work out with. You can become big like you, Ty. And it's just incredible the history that was hidden from us about the schism between what we call homeopathic and naturopathic thought forms versus allopathic thought forms, where they poisoned the body using mercury and different things. And that's where Dr. Samuel Hahnemann, who was a physician in his day in the late 18th and early 19th century, determined that the medicine that he was giving his patients was more harmful than the disease. And he couldn't stomach that. And that's where he was motivated to develop a system that became a broad-based worldwide system called homeopathy.
I always start to go backward in time. How did that happen? The fact that these great medical teachings in universities and teaching centers are so great is because they've had a lot of money given to them. Where did the money come from? Now we're on the trail. You know, the old saying, follow the money, and that'll take you right to it. Well, if you follow the money, you'll find out that most of it came from the pharmaceutical industry. The pharmaceutical industry knows that if they give large grants to these universities, they have a double benefit. First of all, they have the appearance of being philanthropists. You know, they're doing good things. That's always good for public. But the other advantage is far more important. Because once you have financed research program, you now have sort of the first right to whatever comes out of that research. And consequently, you can determine in what areas the research will go. I can assure you that if I'm a big pharmaceutical company and I give a $20 million grant to a research group, I'm not going to be very happy if they start to research whether or not dandelions can be used in the control of cancer. I want to make sure they're going to research a drug that I am working on in the laboratories right now. That's where I want the research to go. So they realize that they can take their own research budget and transfer it to a university or some research laboratory and get a tax deduction for it, knowing full well that if that's what they're researching, that's what the data is going to be. So I don't need to go any further. You can understand when the money is coming from a source which has a vested interest in the outcome, what's going to happen is the outcome is going to be what the donor wants it to be. So this is the problem, and that goes back even further in time to the turn of the last century. When the Rockefeller group and the Carnegie actually came together, and they decided to bring reform medical education. This sounded like an altruistic plan to reform medical school education. But could there be a more insidious purpose behind the whole thing? At the time of the late 1800s, early 1900s, 20th century, medical schools taught a lot of different things. There were homeopathic medical schools, there were naturopathic schools, there were eclectic herbal type medicine schools, and so it was all there. There was not one way. And what happened was that the Rockefeller and Carnegie Foundations were interested in establishing the one way. How would they do that? Well, they would get a hold of the education system and create a method.
ואיך בסופו של דבר הם יצרו מוסדות השכלה ושתרופות, התרופות יהיו כימיקליות, שהן יהיו לפי הרפואה הקונבנציונלית, לא לפי הרפואה האלטרנטיבית. ולמעשה הם ניצחו את המערכה. ולכן מה שהם עושים זה הם פשוט מרעילים את הציבור, מרעילים אותו, ואז הדילו לא עושה, כי זאת השקפת עולמה. מבינים שאני אומר? כן. רוקפלר זה הדומיננטי, עם ראשי הארגונים, עם הראשיים. מה? איפה הערבים בכל הנושא הזה? אני אגיד לך דבר אחד. אתה עכשיו מדבר, כרגע מדברים על תוכנית המאה. תוכנית המאה, כן, היא עוד דבר שהוא באוחרנו. למה? א', אנחנו יודעים שאנחנו לא היינו רוצים פה מדינה פלסטינית, אבל זה בכלל לא האישו, הנקודה היא ככה. ברגע שיכריזו הסיפוח בראשון ביולי, כן? הכל פה יתופף עם טילים. הם מביאים את היש לפה.
ואני רוצה להסביר מה שהם.
דבר אחד קטן. זה סיפור סלחמה, זה פשוט הם מובילים איזה, מובילים למלחמה. הם מדללים עם קורונה ויירוס, הם מדללים עם חיסונים, בסופו של דבר הם יביאו למלחמה. המלחמה שתפרוץ בעולם, תפרוץ בין סין לארצות הברית, כך זה התחיל. למעשה מי שיצטרף על אגב רוסיה ויצטרף נגד ארצות הברית, יצטרף עם סין, כי הם שניהם קומוניסטיות, יצטרף לאותה חזית נגד ארצות הברית. נגדנו, איראן תפרוץ למלחמה, ולא שתפרוץ למלחמה, זה תפרוץ בינינו לבין איראן. האיראנים יפרצו למלחמה, צפון קוראנים לא ילחמו להיות זאת אומרת, הם ילחמו נגדנו, הם יעזרו לאיראנים. אם אתם זוכרים את מה שאמר הרב שר שלום נחמני, מה אתם חושבים שהאיראנים יהיו פה? צפון קוריאה תהיה פה, כן? עד צהול תחתיות, זוכרים את זה? מישהו זוכר את האמירה הזאת שלו? לפני 20-30 שנה? כן, אז למעשה יש פה איך תיפתח עם חתונה שלישית. אבל זה הולך לקרוא, אנחנו הולכים לקראת מלחמה. G5, אוקיי, בואו... מה, כן? כן, כן, מלחמה האחרונה, G5. תראו, אני לא לוקח אנשים סתם, אני מראה לכם כרגע את הנשיא של מייקרוסופט. שאלה, כי אם הוא עכשיו הנשיא של מייקרוסופט, הוא לא יגיד לכם את זה. הוא צריך להיות לשעבר כדי להגיד לכם את זה. כי...
אני מאוד מעריך את הרב מלובביץ' שכבר צפצח את הכפתורים, אני מעץ לו הכל. מאז הוא לא מרבה מלחמות. תסביר לי, מה אני? אני הוא צדיק גדול, הוא היה ראוי להיות משיח בגרוע. לא היה. העולם משתנה קצת.
Hello, my name is Frank Clegg, and I've spent over 40 years in the technology sector. My most recent position is president of Microsoft Canada. In my career, I've seen the tremendous benefit that technology can provide. I've also seen the potential harm if technology is not implemented correctly. And I believe our current implementation of wireless technology is not safe. That's why I co-founded Canadians for Safe Technology, and why I joined the business advisory group of the Environmental Health Trust. I am especially concerned about our current implementation of 5G wireless technology. And the more research I do and the more experts I talk to, the more concerned I become. Now, there's no doubt that there are benefits such as autonomous vehicle, faster download speeds. At the same time, I think there is potential harm. I think it's important that we understand that 5G is not just an incremental number on our cell phones. In fact, over 230 scientists and researchers from 41 countries around the world have formally written to the United Nations, their member nations, and the World Health Organization, expressing their concern over the planned rollout of 5G technology, especially for vulnerable populations such as children, pregnant women, and the environmentally sensitive. They have been joined by state legislatures and federal regulators who have asked the FCC to provide evidence that there is no harm from the rollout of 5G technology. There is no doubt that the engineers and businesses and companies that roll out technology are well-meaning. However, their focus is on being first to market and getting new products into the market as efficiently and quickly as they can. I am not aware of any research or studies by my industry or related industry that deal at all with the health or safety effects of wireless technology. Here are some important facts about 5G. 5G technology has not been tested. I am not aware of a single study that shows that 5G technology is safe. 5G, as in all other wireless technology, gives off radio frequency radiation, which is absorbed